שלום מנחם ברוד.
הרב
מנחם ברוד.
שלום, שבוע טוב וחג שמח.
חג שמח. התחלנו לדבר על השליחים של חב"ד בעולם. כמה שליחים יש לכם?
קודם כל תגיד שלוחים.
שלוחים. כמה יש?
המספר נכון לעכשיו עומד על קצת יותר מ-4,000.
זה אימפריה.
4,000 ממש מקצה עד קצה.
4,000 זוגות, אצלנו שליח זה לא רק גבר, זאת גם אשתו, זה זוג שיוצא לחיים של שליחות. ועוד דבר אחד שהציבור לא כל כך מודע לו, לא מדובר בשליחות שהיא עוד איזשהו פסיק בקריירה והופך להיות אחר כך עוד שורה ברזומה, אלא מדובר בשליחות חיים שממנה משחרר רק המשיח.
המספר הזה 4,000 זה משהו שעם השנים הלך ונהיה, או שבמשך שנים 4,000 זה המספר של הפורשים?
לא, זה מספר שמתעדכן עם הזמן. אם היית שואל אותי לפני כמה שנים,
לחמש שנים יש 3,000, תמונה שלהם.
וזה בכל קצה בעולם, נכון? בכל נקודה ממש הכי רחוקה והכי...
אני לא יכול להגיד שבכל נקודה, כי אז לא יהיה מה לעשות עוד בשנה הבאה. אבל
ברוב הנקודות.
כן, למעשה היום אפשר לומר שלזוגות צעירים של חסידי חב"ד יש קצת קושי, כי הם רוצים להגשים את הרעיון הזה של יציאה לשליחות, וזה בכלל לא פשוט היום לצאת.
מנחם, כשאומרים על כל מקום בעולם, אז אומרים שכשהאסטרונאוטים ירדו על הירח, אז רואים שהאסטרונאוט נין אמסטרונג יורד מהסולם, ואחרי דקה הוא חוזר חזרה, ולא הבינו למה הוא חוזר חזרה, ואז התברר שהוא ראה שם קופה של חב"ד.
אומרים, איזי, שאלת אם בכל מקום בעולם או לא, אז כשאני הייתי בסין, אז מישהו אמר לי, מה אתה מתפלא? כל מקום שיש קוקה קולה, יש
חב"ד. איזה מקומות למשל ייחודיים, שונים, ככה, אקזוטיים מן הסתם?
כך למשל השנה הזאת, לקראת החגים, יצא זוג שליחים להתגורר ולפעול בווייטנאם. מקום שבכלל לא היה אפשר בכלל לחשוב על השליחות, אבל מתברר שיש שם ריכוזים של ישראלים ומטיילים, וכשם שבתאילנד התברר שבית חב"ד הפך לאחד המפעלים הגדולים ביותר והמשמעותיים ביותר, וכך בנפאל ובהודו, כך מתברר שגם בווייטנאם יש צורך בשליח, והוא כבר עושה שם גדולות ונוצרות.
מנחם, אני מבין שבקונגו צריך, אבל למה צריך בעיר העתיקה בירושלים ברובע היהודי?
לא, שמע, גבי, אתה פלמנו היום ביחד בצמח צדק,
לא, שליח שבא מיוחד מניו יורק, שלוח ברובע היהודי בירושלים.
זה כדי שיראה אותך.
אז ככה, קודם כל, הדבר המעניין הוא שאנחנו היום מציינים את חג הגאולה י"ט בכסלו. כאשר בעל התניא נאסר ושוחרר וכל הסיפור של החסידות, הרי אז לא דובר על יהודים שנמצאים בהתבוללות וצריך להציל אותם מתמיעה ומתרחקות מיהדות. דובר על יהודים שומרי תורה ומצוות, והחסידות יש לה מסר גם ליהודים שומרי תורה ומצוות וגם ליהודים מירי שמיים וגם ליהודים חרדים. הנה הערב התקיימה, אולי עדיין מתקיימת, התוועדות עם החוזר של הרבי, הרב יואל קאן, שהגיע לארץ במלון,
באולם
חפצדי לשעבר, השמחה זה נקרא היום בירושלים, וכפי ששמעתי היו שם המוני יהודים מכל החוגים שהם באים לשמוע ולקבל את האור שיש בחסידות. לכן מבחינת המסר המיוחד שיש לחסידות חב"ד להעניק לציבור, זה באמת מגיע, כמו שאומרים, לכל יהודי, החל מיהודי שהוא לגמרי צריך בכלל למד אותו שיש דבר כזה שנקרא א' ב', ועד יהודי שהוא יראי שמיים ותלמיד חכם והכל, ואף על פי כן החסידות יכולה להעניק לו עושר ועומק הרבה יותר גדולים.
עכשיו תגיד, אני מסתכל באתר שלכם, יש לכם פורום השליחים, איך בכלל שולטים? יש איזשהו סטנדרט מסוים של עבודה של כזאת כמות של שליחים? איך זה מתנהל?
קודם כל זה מתחיל בשלב היציאה לשליחות, לא כל אחד יכול
לצאת. יש לכם מכון לשליחים?
אין ממש מכון לשליחים, אלא למעשה החינוך החבדי הוא המכון לשליחים, כי על זה מתחנכים כל השנים וסופגים את הרוח וסופגים את העקרונות. אבל לקראת השלב שבו אדם רוצה, או זוג צעיר רוצה להגשים את החלום הזה, הם צריכים לעבור דרך המוסדות הרשמיים של תנועת חב"ד. אם זה בעולם, מדובר במרכז השלוחים העולמי שמרכזו בניו יורק, אם זה בארץ, זה מרכז צעירי חב"ד שהוא הממונה על ניהול המערך של השלוחים, בתי חב"ד כאן בארץ. ויש בקרה, ויכול למשל אדם להחליט שהוא רוצה להיות שליח בעיר גדולה, ואומרים לו לא, אתה יכול להתאים יותר ליישוב קטן, או להפך. אז בהחלט יש הכוונה, ומנסים להתאים את הרצון של הצעירים לצאת לשליחות למקומות ששם הם יכולים לתרום את המירב.
זאת אומרת, אם אנחנו נוחת, שליח נוחת באיזשהו מדינה, באיזשהו עיר, מה הוא מתחיל לעשות?
מה הוא מתחיל לעשות. אני אתן לכם אולי דוגמה. בשנים האחרונות אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות כשאני מגיע לכינוס השלוחים העולמי בניו יורק זה לדבר עם החבר'ה הצעירים שיוצאים ממש עכשיו. אז למשל דיברתי עם קרוב משפחה שלי שיצא לפני כמה שנים למקום שעד אז לא שמעתי את שמו, טופנגו קניון בקליפורניה. זה שהוא חור, נחשב שהוא קצת קרוב ללוס אנג'לס, אבל מדובר ממש מקום בהרים, קניון טבעי, שההיפיס בשנות ה-60 או ה-70 ברחו מהציביליזציה, הלכו להקים שם זה חושה וזה אוהל וזה איזשהו צריב.
ויש שם יהודים, לכן יש, צריך שליח.
כן, ויש שם 600 יהודים. אז בהתחלה, לפני כמה שנים, כששאלתי אותו, מה אתה בעצם עושה שם, מה קורה? הוא אומר, כרגע אני במצב שאין שם כלום, פשוט nothing. אני שואל אותו, מה עם מניין? בית כנסת? אומר, אין בית כנסת, אני מתפלל תפילות שבת וחג בבית לבד, כי אין אף אחד, אין פה אף יהודי שבכלל יודע מה זו תפילה. ולפני שנה אחר כך, אז כבר יש מניין בביתו. ושנה אחר כך הוא מספר לי שהוא קונה בניין שבעבר שימש כנסייה, לאחר מכן הוא הפך לבית ספר, ועכשיו הבניין הזה הוא קנה אותו ב$800,000, ושאלתי אותו מאיפה הכסף, אז הוא השיג איכשהו את הכסף, חלק במשכנתא וכדומה, והשנה... כששאלתי אותו מה קורה, אז הוא אומר לי, אנחנו כבר צריכים להרחיב את המקום, כי כבר נעשה לנו צפוף.
אני חייב לספר לכם, אני הייתי, כמו שאתם יודעים, לפני כמה זמן בסין, ויש שם יהודי, שליח שם, הרב גרינברג. באמת שאלתי אותו את אותה שאלה, תגיד לי, איך מתחילים? מגיעים למקום כזה, אין לך שפה, אין לך כלום, אתה לא יהיה שום דבר, אין פה שום בדיל של יהדות או של יהודים. איך מתחילים? אז הוא מספר, תשמע, אני סוחר דירה, דירה ממש קטנה, הוא תיאר לי אותה מאוד מאוד קטנה, ופשוט הולך בשווקים ומסתובב, 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 מנסה לזהות מישהו עם קצת פרצוף יהודי, מנסה שמישהו יזהה אותי, ולאט לאט פתאום אני מזמין את זה לשבת, ותאו לשבת, ופתאום זה מספר לחבר שלו, וזה
לשלישי.
עכשיו, מדובר באדם, שימו לב, שמגיע למדינה, כמו סין, ששם, אתה יודע, מדינה קומוניסטית מאוד מסוכנת, אתה לא יכול לבוא ולעשות שם את מה שאתה רוצה, למשל להתפלל שם, זה מעשה שמנוגד לחוק, אתה אסור לך לעשות את זה, ואנשים הלכו, מסרו את נפשם, פשוט מוסרים את המשפחה, את הילדים, את החברה, את הכל, והיום ברוך השם הוא מחזיק שם אימפריה, גם הוא קנה בניין בלמעלה מיליון דולר, אימפריה באיזו אחד האזורים הכי יקרים בשנחאי. זה כמו כוורת כזאת, אתה מתחיל כמה שנים אתה עובד קשה, ואחר כך כולם פשוט מתחברים אליך.
יש סיפורים על שלוחים שמגיעים למקום, זה לא סיפורים, זה מעשה יומיום, מגיעים למקום ומחפשים את הקשר הראשון, עוברים על ספר הטלפונים של המקום, מחפשים שם בעל צליל יהודי, יוצרים קשר עם האיש, מתקשרים מבית לבית, ואומרים שלום. וככה מתחיל. וככה זה מתחיל, כן.
מנחם, תשאר איתנו לקו, על הקו השני נמצא עכשיו השליח שלך בקונגו קינשאסה.
לא שלי, הוא השליח של הרבי.
שלך, בשמך. שלמה בן תולילה, שלום.
שלום לך, שבוע טוב.
שבוע טוב, שבוע טוב.
בקונגו קינשאסה, כן?
איפה זה?
כמה יהודים יש שם?
אפריקה.
מה מספר היהודים בקונגו?
בקונגו יש לנו כ-250, ונשלחנו כאן לפני 16 שנה לערב את הרשות השפעת השינונה לפעמים 16 שנה. בעצם בהתחלה זה היה... לכתחילה הרב אמר לנו שזה יהיה בסיס לכל מרכז אפריקה. האמת הוא שלא היה לנו בדיוק איך זה יהיה ואיך זה יתפר, כי לא היה לנו אמצעים גם כאן לפעול על כל המדינות שמסביב, ולפועל התחלנו לעבוד, ואיך ששמעתי קצת מאיתכם, התחלנו לרכז יהודים, ואני זוכר ש...
איך הגעת אליהם? איך אתה מגיע ליהודים שם?
איך הגענו ליהודים?
איך אתה מגנה אותם?
כל עניין השליחות התחיל על ידי חב"ד, יש להם פרוגרם של מרכז שליחות בחודשי הקיץ ששולחים בחורים. אז במשך 3 שנים התחלנו, שנשלחתי על ידי עוד חבר לכמה מדינות באפריקה, ציירנו כמו 6-7 מדינות באפריקה, והכנסנו דוח כל פעם כמובן, ואחרי החתונה אז עם המרכז יחלט, קיבלנו ברכה מהרב בשביל לפתוח סניף לכל מרכז אפריקה, וכאן איך שהיה נקרא זעיר כאן, היום זה קונגו, וזה יהיה הבסיס לכל המדינה. ופועל היום אנחנו, אפשר להגיד, שולטים על 12-13 קהילות באפריקה.
אגב, אחת השאלות זה... אמרת שבנישאים, אני נתקלתי בשאלה בצ'טנוגה לפני שנים, דבר ראשון מתחיל עם מקווה, יש מקווה, יש מקוואות באפריקה שזוגות יכולים...
כן.
אתם מקיימים גם את המקוואות?
כן, כשהגענו כמובן עשינו מקווה, כי זה היה אחד מהחיים של הרב, צריך שיהיה מקווה בעיר לפני שולחים שליח. אז עשינו מקווה כאן בקונגו, והיום יש גם כן מקווה בקניה, ועוד ידענו נטויה לפעול השנה עוד מקוות במדינות אחרות.
ואחר כך גן ילדים? מה שקורה אחר כך זה אחרי גן ילדים, בית ספר?
יש בית ספר אין לנו, כי כאן באפריקה זה בפרט איפה שאנחנו נמצאים, זה מקום שאין הרבה משפחות, יש יותר סינגל, זה חוברים מבודדים בלי משפחות.
שלמה.
כן, יש, אבל יש לנו תלמוד תורה עם 16 ילדים שפועל בצהריים.
שלמה, אני רציתי לשאול, מי זה היהודים האלה? זה יהודים שמה? שבאו ממקומות אחרים למרכז אפריקה שם והתבוללו שם?
כמובן, זה קיבוץ גלויות, זה יהודים שבאים מצרפת, מבלגיה. היום יש המון ישראלים כמובן, בכל מקום באפריקה, אתה נתקל עם המון המון ישראלים, למשל בניגריה, הסמוכה לי, מסתובבים כ-1,200 ישראלים, ושם גם יש לנו פעילות די רחבה בכל חג, בכל עיר הדיפגרה, שולחים שלוחים שם. אז זה הקהילה היא קיבוץ גלויות מהרבה שפות והרבה עדויות.
מאיפה אתה במקור, מישראל?
אני בקנדה.
מקנדה, אבל כמה פעמים אתה נוסע בשנה הביתה לראות את המשפחה, את ההורים?
קונגו זה הבית שלו.
אני נוסע לניו יורק פעמיים בשנה. אחר כך השליחויות, בימים הזמנו זה לא של השליחות.
זה נכון שאתם לא יכולים להפסיק את השליחות?
סליחה?
זה נכון שמי שהרבי שלח אותו לא חוזר לביתו, הוא נשאר בשליחות?
למה?
כמובן, כן.
כל החיים.
מה, אין מישהו שיחליף אותך כעבור מספר שנים?
לא שייך, לא שייך, זה לא סוכנות היהודית.
לא, אני רוצה להבין. אני רוצה להבין, מה, אחרי 5-10 שנים,
אבל זה לא
בא בחשבון.
זה לא עובד כך.
זה לא עובד כך.
זאת אומרת, כל חייך עכשיו הם בקונגו.
שלמה, איך אתם מממנים את כל הפעילות הזאת בקונגו?
ברוך השם, יש לנו יהודי יקר, הרוצה בילום שמו, שמממן לנו את כל הפעילויות בכל רחבי אפריקה, שזה מדובר כמובן בתחומים גדולים, כי זה מדובר למשל כל חג אנחנו שולחים כ-12 מדינות, זה יוצא כ-20 בחורים כל פעם, וגם כן בחנוכה יש לנו פעילות גדולה.
יש לכם גם שוחט? שוחט יש לכם? נגיד בשר?
לא, אנחנו מביאים את כל הבשר, כל הבשר מייבים או מארץ, או מדרום אפריקה.
כל האוכל הקשה אתה מייבא. זאת אומרת, כל האוכל הקשה אתה מייבא.
כן, אני אומר הפסק, כי השאר אפשר למצוא במקום. יש דברים שהגויים מייבאים בלבח, בלי לדעת שמביאים דברים עם הכשר, עם מויו ואוקיי וכולו, אבל הפסק כמובן זה דבר יותר קשה.
קשה לך שם, קשה לך.
אם קשה, לפעמים קשה כמובן, אבל יש לנו סיפוק בזה שעושים את השליחות של הרבי, יש לנו, כשרואים פשוט תוצאות, אז מעודד אותנו.
שלמה בן תולילה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
וגם לך מנחם ברוד.
כן, אני רק רוצה להוסיף משפט על לגבי השאלה מדוע השליחות היא מה שנקרא לכל החיים ולא עוזבים אותה. חלק מהרעיון שהרבי בנה ששליח הוא הופך להיות חלק ממארג הקהילה, הוא לא מישהו שבא לבקר לעשות איזשהו פסיק בקריירה שלו וללכת הלאה, הוא מתערב בתוך הקהילה, הוא הופך להיות חלק ממנה, ובצורה הזאת הקשר שלו עם האנשים ושל האנשים איתו הוא קשר הרבה יותר עמוק, כי הם יודעים שהאיש הזה בעצם בא לקשור את גורלו בגורלם עד שכולם יהיו מוכנים לבוא לארץ בגאולה האמיתית והשלמה.
רבי נחם ברוד, כדאי גם לציין את הנקודה הזו שאותם שליחים, ציינו את זה ותכף עוד פעם, פשוט מוסרים את עצמם, את נפשם, את משפחתם בשביל הפעילות הזו, ואם אנחנו לא יכולים ללכת ולעשות את הפעילות הכל כך חשובה הזו בעולם, לפחות אנחנו צריכים להצדיע להם ולומר להם תודה שהם פשוט שלוחים נאמנים של עם ישראל בכל מקום בעולם.
מוטי לוי, אני רושם אותך כידיד נאמר של חב"ד.
אנחנו, מנחם, אנחנו נשמיע את השרינו של ניגוני לובביץ'.
אכן, תודה רבה.
תודה רבה.
שבוע טוב.